נגיד כמה מילים על החורבן. מדרש מדרש איכה מתחיל בזוהר הקדוש: שלחו להו בני בבל לבני ערה קדישה. המדרש אומר שהיה ויכוח בין בני בבל לבני ארץ ישראל. בני בבל אומרים לבני ארץ ישראל: לנו יאות למבכה, לנו ראוי לבכות, לן יאות למבדס פיידה על חורבן בית אלהנה, לנו ראוי לעשות הספד על חורבן בית המקדש. למה דווקא אנחנו בני חוץ לארץ? על זה התבדרנה בין עממיה, שהתפזרנו בין האומות, ואיתלן למפתח אספדה, ואנחנו צריכים לפתוח באספד ולפרש את מגילת איכה ששלח הקדוש ברוך הוא להספד של חורבן בית המקדש. עונים להם בני ארץ ישראל: נכון, אתם התפזרתם בין עממיה, התפזרתם בין האומות, ואתון לבר מער הקדישה, ואתם מחוץ לארץ ישראל, מארץ הקדושה, וראוי לכם לבכות עליכם ועל עצמכם, שיתנקיתון מנהורה לחשוכה, שיצאתם מאור לחושך, כעבדה דנפיק בבי מראי, כמו עבד שיצא מהאדון שלו. אבל ענן אנחנו בני ארץ ישראל, איתלן למבכה ולמבד אספיידה, לנו ראוי יותר ממכם לבכות ולעשות אספד, ולנו שלח הקדוש ברוך הוא את ספר איכה, את מגילת איכה, שאנחנו בני השכינה הקדושה, ואנחנו בני ביתה, בני הבית של השכינה הקדושה, ואנחנו יודעים את הכבוד של אדון העולם, לנו ראוי לבכות ולנו ראוי לפרש את מגילת איכה. ואומרים בני ארץ ישראל לבני חוץ לארץ: וענן יתמין, אנחנו היום יתומים בלא אבא ואמא, בלי אבא בלי אמא, ומסתכלים עינינו לכותלי ביתה דאמנה, אנחנו מסתכלים על בית המקדש, הבית של השכינה, הבית של אמא שלנו, והיית חרב, והנה זה עומד חרב, ולא אשכחנה לה, ואנחנו לא מוצאים את אמא שלנו, שהיא הייתה מניקה אותנו כל יום, נותנת לנו כל יום, משפיעה לנו שפע כל יום. בהתחלה מהיופי שלה היא הייתה נותנת לנו, היא הייתה מנחמת אותנו, כל קושי שהיה לנו היינו באים אליה והיא הייתה מרפאת אותנו, כל צרה שהייתה לעם ישראל בכל נושא שהוא, אם זה זיווגים, אם זה ילדים, אם זה מחלות, כל דבר היה לנו אמא, הייתה לנו אמא, היה לנו למי לדבר. היינו באים לאמא, מדברים איתה, מבקשים ממנה, והיא הייתה נותנת מהיופי שלה, מהחן שלה, מהעשירות שלה, והייתה מנחמת אותנו ומדברת על ליבנו, כאיש אשר אמו תנחמנו. ככה היה. והיום אשתה, הסתכלן עינין לכל סתר, העיניים שלנו מסתכלות לכל כיוון, ואתר בית מותיו הדאמנה התבלבל, מקום בית המושב של אמא שלנו, של השכינה הקדושה, מבולבל, הוא נחרב. נבטש רישה לכותלי ביתה, נדפוק את הראש בקיר של בית המקדש, נדפוק את הראש בקיר של הכותל המערבי. מן ינחם לן, מי ינחם אותנו? ומן ימלא לליבנה, מי ימלא, ידבר אל ליבנו, ירגיע אותנו? מי יגן עלינו כמי מלכה? מי יגן עלינו בפני המלך? כל מה שאנחנו רואים היום, שיש אנשים קשה לאנשים, אנשים חסר להם סיפוק, אנשים הרבה פעמים רע להם בחיים, אם זה בסיבות, אם זה הרבה פעמים גם לדעבוננו בלי סיבה. אנשים קשה, יש קשיים בזיווגים, כולם יודעים, יש בחורים, מבוגרים קצת, וקשה, זה לב כואב, הכאב מאוד מאוד גדול. גם הכאב של ההורים קשה מאוד, גם הכאב של הבחורים האלה בעצמם, הבנות שהזיווג שלהם מתעכב, והבחיות שלהם קורעות את השמיים. כל הכאב הזה, פעם היה לנו פתרון, פעם היה לנו בית המקדש, פעם היה לנו מקום להתפלל, לבוא לדבר עם אמא, ואמא הייתה מנחמת אותנו, ואמא הייתה נותנת לנו, ואמא הייתה מלטפת אותנו, ואמא הייתה מדברת איתנו כמו אמא שמדברת עם הבן שלה, כאיש אשר עמו תנחמנו. יפה נוף משוש כל הארץ, ירושלים נקראת מקום השמחה, משוש כל הארץ, משוש, סיסו איתה משוש מלשון שמחה. אדם היה מגיע לבית המקדש עם פנים עצובות, הוא היה יוצא עם פנים שמחות. כל הבעיות שלו נפטרו. אם זה אנשים שאין להם ילדים, שהצרה הזאת זה חלק מחורבן בית המקדש. זה לא משהו נפרד, זה לא משהו אחר. זה חורבן בית המקדש, חורבן בית המקדש כולל בתוכו את כל הצרות הפרטיות של כל יהודי ויהודי. הלילה הזה אנחנו לא בוכים על משהו שהיה פעם, אנחנו בוכים על החורבן שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו. לב יודע מרת נפשו, כל אחד יודע מה יהודים עוברים היום, מה אנשים פרטיים עוברים, מה כלל ישראל עובר, איזה צער, איזה איסורים. כל הדברים האלה היו יכולים להיפטר. יש פתרון, היה יאר השם פניו אליך, היה אור פניך עלינו אדון נשא. היה מצב של יאר השם פניו אליך ויחונקה, באור פניך נתת לנו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה, ברכה ורחמים וחיים ושלום. האר פניך וניוושע. כשאנחנו מבקשים היום על חורבן בית המקדש, מבקשים חזרה את הקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא. היום המצב הוא כמו שהגמרא אומרת בשבת, ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה. ותזנח משלום נפשי. אנחנו כבר לא יודעים מה זה שלום. שלום זה שלווה, כשאדם רגוע, כשאדם טוב לו. היום כל היום כולם לחוצים, אנשים כל הזמן לחוצים. זה מביא מחלות בגוף, וזה מביא מחלות בנפש, וזה הורס הכל, וזה הכל חסר שלום. נשיתי, מה זה נשיתי? שכחתי. נשיתי טובה. מיום שחרב בית המקדש לא ראינו טובה בעינינו. לא היה שום דבר טוב. ברמה הכי נמוכה, אנחנו לא מדברים כרגע על גלות השכינה, לא מדברים על הדברים הגדולים, לא מדברים על הצדיקים, מדברים פשוט, בחיים הכי פשוטים שלנו. חוסר סיפוק, ברמה הכי פשוטה, זה תוצאה של חורבן בית המקדש. הגמרא אומרת, סיפור, אומרים שהיה פעם יהודי אחד, רואים אותו בליל תשעה באב, עם הארץ גדול, יושב בבית כנסת ובוכה, בוכה, בוכה. הכירו אותו שהוא, זה, בית המקדש לא מדבר אליו. מה, למה הוא בוכה? באו אליו, שאלו אותו, למה אתה בוכה? אז הוא אומר, תראו, הרב אמר בדרשה, שהגמרא בסוטה אומרת, שמיום שנחרב בית המקדש, ניטל טעם בשר וניטם בעצמות. כך הגמרא אומרת. היום בשר אין לו טעם טעים כמו פעם. בתוך העצמות אפשר לפעמים להרגיש את הטעם המקורי של הבשר שהיה פעם. אז רואים אותו יושב ובוכה. אומרים לו, נו, אז יש עצמות, מה אתה בוחר? הוא אומר, כן, אבל השיניים כבר לא כמו פעם. יש לו בעיה עם זה. זה נשמע בדיחה, מצחיק, נבח. זה מה שאדם מצא לבכות על חורבן בית המקדש, שהטעם של הבשר חסר לו. אבל הגמרא אומרת את זה. הגמרא אומרת, מיום שחרב בית המקדש ניטל טעם הפירות. מיום שחרב בית המקדש ניטל טעם בשר. ומה הגמרא מתכוונת ללמד אותנו בדבר הזה? שנדע להצטער על בית המקדש כי הבשר לא טעים? זה דבר אחד, חוסר סיפוק. חוסר סיפוק. אנשים לא טוב להם. לא טוב, ואנשים מחפשים תנחומים באוכל, ואנשים מחפשים תנחומים בסיגריות, ואנשים מחפשים תנחומים בצעצועים. אם זה צעצועים של ילדים, אם זה צעצועים של מבוגרים, אם זה צעצועים של זקנים. לא טוב, אנשים מרגישים חסר. אנשים מרגישים לא טוב להם. ובמקום לדעת את האמת, מה לא טוב לנו? מה חסר לנו? חסר לנו את קרבת השם לי טוב. חסר לנו את בית המקדש. חסר לנו את אור אלוקים, את האור הקדוש הזה, זה מה שחסר לנו. אז אנחנו בורחים לפה, בורחים לשם, מחפשים פתרונות. מחפשים למלא עם מים מלוכים את הצימאון. אבל מה קורה למי ששותה מים מלוכים? הוא נהיה רק עוד יותר צמא. ואז מחפשים עוד דברים, שפות ערבה את הצמא. זה חיסרון מתחיל בדבר הזה. חוסר סיפוק. הנביא אומר בישעיהו, שלעתיד לבוא ייתן השם לכם לחם צר ומים לחץ. ולא ייכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך. לחם צר ומים לחץ. זה כללה וברכה. הנביא אומר את זה כברכה. היום אדם צריך בשר ורטבים, והוא צריך עוד ועוד ועוד, כי הוא לא רגוע. לעתיד לבוא לחם צר ומים לחץ יספיק לנו. לא נצטרך סיפוק מאוכל. בן אדם לא ירגיש רע, הוא ירוץ למקרר. בן אדם לא ירגיש רע, יהיה לנו טוב. זה בדרגה הכי הכי נמוכה, הכי נמוכה. אבל ככה זה, והזוהר הקדוש מתחיל, זה הדבר הראשון שאנחנו אומרים. פעם הייתה לנו אמא, היה לנו קשר איתה, היינו באים אליה, כל צרה, כל קושי, כל דבר, היינו באים לבית המקדש, והאימא הקדושה, השכינה הקדושה, הייתה מנחמת אותנו, ומדברת על ליבנו כאיש אשר אמו תנחמנה. והיום, אין, נבטש רישה לכותלי ביתה, נדפוק את הראש בקיר. מי ינחם לנו? מי ידבר על ליבנו? ומי יגן עלינו לפני המלך? כעדוונין חטאין כמי אבונה, כאשר היינו חוטאים לפני האבא, לפני הקדוש ברוך הוא. וסליק רצוע לאלקלן, והקדוש ברוך הוא היה לוקח את השוט, את החגורה, שלתת מכות לילד. אמא הייתה באה, היא קיימת לקמן, ומקבלת מלכיותא דמלכא בגין להגנה עלנה. אמא הקדושה, השכינה הקדושה הייתה באה, עומדת לפנינו ומקבלת את המלכות בשבילנו, בשביל להגן עלינו. זה המצב שעם ישראל, השכינה הקדושה, באה לקבל את המכות בשבילנו. כמה דאמר, כמו שכתוב בפסוק, והוא מחולל מפשענו, מדוכא מאבונותינו, ובחבורתו נרפא לנו. השכינה מקבלת את המכות בשביל עם ישראל, ואשת אימא, אימא לטלן, ועכשיו האימא לא נמצאת. וי, וי לן, וי לכו, לן יאות למבכה, לנו ראוי לבכות, לנו ראוי לספוד, אנחנו צריכים ללמוד את מגילת איכה. אומרים אנשי ארץ ישראל, אנחנו מתקרבים כל יום לבית, למיטה של אימא, לבית המקדש, ואנחנו לא מוצאים אותה שם. ואנחנו מתחילים לחפש איפה אימא נמצאת. שואלים עליה, אף אחד לא יודע איפה היא. שואלים את המיטה שלה, מבולבל, לא יודע. שואלים את הכיסא, הכיסא נפל. שואלים את ההיכלות, ההיכלות נשבעים שהם לא יודעים איפה היא. שואלים את האפר, בודקים באפר, אולי יש עקבות. ראשים ודאי כבטה לטמן. לא מוצאים עקבות של, של האימא, של השכינה הקדושה. נשאל לאיגרה, שואלים את הגגות. אז הגגות משיבות לנו, הגג משיב ואומר, דתמן ית ואשמה, האימא יושבת, מבכה ומייללת, בוכה ומייללת עלן. היא יושבת ובוכה עלינו. ואז לת מבכה, היא הולכת ובוכה, צבחת בקול מריר ועלן, בוכה וצובחת בקול מר עלינו, מאיגרה לאיגרה. מגג לגג היא הולכת, השכינה הקדושה ובוכה עלינו. כמה דעת אמר, מה לך איפה כי עלית כולך לגגות. זה השכינה הקדושה שמסתובבת על הגגות. כולם שומעים את כל הבכייה שלה. ואומר, ולכן אנחנו צריכים להספיד. יש כמה וכמה חלקים, ויש כמה וכמה פרטים שנוגעים לאבל על חורבן בית המקדש. יש חלק נורא והיום. כולם יודעים שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? מה המשמעות של שנאת חינם? ויותר מזה, מה שמתחיל בבית המקדש, מה שהתחיל כסיבה לחורבן, היום החמיר פי כמה וכמה וכמה. בית המקדש, בזמן שהיה בית המקדש, היה אחדות בעם ישראל. אחדות זה כולם ביחד. כל ישראל חברים. נכון? עם ישראל עולה לרגל לבית המקדש, ואז כל ישראל נקראים חברים, הם כולם דבר אחד. לעומת זאת, היום אנחנו מבקשים שכשיבוא הגאולה, מי שעשה ניסים לאבותינו, חברים כל ישראל, הוא יגאל אותנו בקרוב, חברים כל ישראל. כשיבוא הגאולה יהיה עוד פעם מצב שחברים כל ישראל, אבל היום אנחנו נפרדים. כל אחד אחד עומד בפני עצמו, כל אחד בודד. אין אחדות, אין כולם ביחד, כל אחד עומד בפני עצמו. יש סיפור נפלא בגמרא בגיטין. הגמרא מביאה שם כמה וכמה סיפורים על החורבן, וגם סיפורים שנראים, כביכול הם סיפורים פרטיים, שמדברים על אדם אחד, האמת היא שיש בהם המון עומק, שהוא בעצם מייצג את כל עם ישראל. יש שם סיפור בגמרא על בן ובת רבי ישמעאל כהן גדול. אמר רב יהודה, אמר רב, מעשה בבנו ובביתו של רבי ישמעאל בן אלישע, שנשבו לשני אדונים. שבו אותם שני אדונים, הבן נשבע אצל אדון אחד, והבת הייתה בשבי, שפחה, אצל אדון אחר, שתי גויים. לימים נזדווגו שניהם למקום אחד. הגיעו שתי האדונים האלה, נפגשו ביחד. זה אומר, יש לי עבד שאין כיופיו בכל העולם. יש לי עבד, בן של רבי ישמעאל כהן גדול, בן של רבי ישמעאל בן אלישע, אין יופי כמו שלו, כל העולם. מגיע השני ואומר, גם לי יש שפחה. זה אומר, יש לי שפחה שאין בכל העולם כולו כיופיה. אמרו, בואו ונסיים זה לזה ונחלק בלטות. השם ישמור ויציל, כמו בהמות, כמו בהמות. רוצים יופי, שיהיה ולדות מהם. רוצים ככה לשים אותם, כמו בהמות. מה קורה? מכניסים אותם לחדר, הכניסום לחדר. זה ישב בקרן זווית זה. וזו ישבה בקרן זווית זה. זה אומר, יושב ובוכה כל הלילה, אני כהן, בין כהנים גדולים, אשא שפחה, וזאת, וגם השפחה מצד השני, הבת של רבי ישמעאל כהן גדול, יושבת בצד השני ובוכה, זאת אומרת, אני כהנת, בת כהנים גדולים, אנסה לעבד, ובכו כל הלילה, בכו כל הלילה. כיוון שעלה עמוד השחר, הכירו זה את זה, הם זיהו אחד את השני, ראו שהם אח ואחות, ונפלו זה על זה וגאו בבכייה עד שיצאה נשמתם. ככה התחבקו, התנשקו ובכו, בכו, בכו, עד שיצאה נשמתם מרוב בכי. שואל רבנו יוסף חיים, הבן איש חי, בבן יהוידע, שואל למה בכו? שישמחו. איזה יופי, ברוך השם. הנה עכשיו יהיה להם אחד את השני, להתחזק ביחד, להתנחם ביחד. הוא יעבוד כל היום אצל הרשע הזה, היא תעבוד כל היום אצל הרשע ההוא, ובלילה יבואו לפחות יהיו ביחד. יחשבו שאחד מהם עקר, עקרה, לכן אין להם ילדים. והם יוכלו להיות ביחד, לחזק אחד את השני. למה לבכות? ועוד עד שיצא נשמתם, אומר הבן איש חי, הם בכו על משהו אחר. הוא בכה, איך יכולתי לחשוב על אחות שלי שהיא שפחה? והיא בכתה, איך אני יכולתי להגיד על אח שלי עבד? ועל זה הם בכו עד שיצאה נשמתם, ועל זה ראוי לבכות עד שיצאה נשמתם. ועל זה מקונן ירמיה, על אלה אני בוכייה, איני איני יורדה מים. זה החושך של הגלות מביא עלינו, שאדם לא רואה את אח שלו. אנחנו יהודים, אנחנו אחים, אנחנו אמורים להיות אחד. איך יכול להיות שאחד יהודי אחד מסתכל על יהודי אחר רע? איך יכול להיות שאישה יהודי אומר על מישהי שהיא שפחה? זה החורבן, זה חורבן בית המקדש, זה הגלות, זה החושך של הגלות, הנפרדות הזאת, שכל אחד בפני עצמו. זה תוצאה של חורבן בית המקדש. אנחנו הפסקנו להיות כל ישראל חברים. כבר כל אחד לעצמו, כל אחד חי לבד, כל אחד נמצא לבד. וזה גורם לכל המחלות נפש. מחלה, אומר המהר"ל, זה מלשון מחול, סגור. אדם אמור להיות כמו מה שקוראים מערכת אקולוגית, עם אנשים, אחד עם אחרים. מדבר עם אחרים, נמצא עם אחרים, אחרים עוזרים לו והוא עוזר לאחרים. ברגע שבן אדם נהיה סגור, המערכת לא עובדת יחד עם אחרים, הוא נהיה חולה. מאז חורבן בית המקדש כולנו חולים. חולים זה הכל, זה מה, כל המחלות נפש נובעות מהדבר הזה. במקום להיות אחד עם השני, במקום להיות ביחד, עם ישראל, באחדות, כולנו יחד, כולנו אחד, כולנו גוף אחד. אנחנו נפרדים. כל אחד עומד בפני עצמו, קיים בפני עצמו. וזה הדבר הזה, הדבר הזה הוא, אנחנו צריכים להרגיש את זה. צריכים להרגיש שזה רע. זה נראה לנו לפעמים מובן מאליו. המהר"ל כותב בנצח, אם יש חיסרון, יש חזרה. אם אין חיסרון, אין חזרה. אם לא נצטער על זה, אם לא נבכה על זה, אם לא נבין שהמצב היום משוגע, המצב היום לא נורמלי. אין דבר כזה שיהודי מרגיש כלפי יהודי אחר שהוא מישהו אחר, והוא לא חלק ממני. אני נראה עכשיו משוגע לגמרי שאני מדבר דיבורים כאלה, אני יודע, גם בעיני עצמי אני נראה משוגע. אבל זה המצב האמיתי, אנחנו המשוגעים. שאנחנו חושבים שיכול להיות מציאות אחרת. אנחנו כולנו אחד, אנחנו עם ישראל. זה הגלות, החושך של הגלות מביא את הנפרדות הזאת. כל אחד לבד, כל אחד עם עצמו, כל אחד דואג רק לעצמו. יש פרק, פלא פלאים, ביחזקאל. הנביא ביחזקאל אומר, הוא מדבר על רועי ישראל. הרועים. אומר, רועים צריכים לדאוג למי? הם צריכים לדאוג לצון. אבל מה קורה כשיש לפעמים רועים לא טובים? אז הרועים במקום לדאוג לצון, הם דואגים לעצמם. אומר הנביא, הגיע הנביא יחזקאל, מתנבא עליהם. זו נבואה שהיא נאמרה אז, אבל היא תמיד, תמיד, תמיד אקטואלית. כל מקום זה בא לידי ביטוי, אם זה בקהילה, אם זה במשפחה, אם זה ביחס לאחרים, זה כל הזמן קיים. ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, הנבא על רועי ישראל, הנבא ואמרת עליהם, לרועים, כה אמר השם אלוקים, הוי רועי ישראל, אשר היו רואים אותם. הרואים של עם ישראל, הוא אומר, במקום לראות את הצון, הם רואים את עצמם. מה הכוונה? הלא הצון יראו הרואים. הרואים אמורים לראות את הצון. הם אמורים לדאוג לצון. מה קורה בפועל? את החלב תאכלו. אם יש חלב, ככה בשר טוב, אז את זה לוקחים ואוכלים. ואת הצמר תלבשו. אם יש צמר שיוצא מהכבשים, גוזזים אותו, לוקחים אותו ונהנים ממנו. הצון לא תראו. הבריאה, אם יש משהו בריא, שמן, זובחים אותו, אוכלים אותו. אבל הצון לא תראו. לא דואגים לצון, לא רואים מה הצון צריך. הצון לא תראו. כי מה זה דאגה לצון? דאגה לצון זה לראות מה הצון צריך. לא לראות מה אני יכול לנצל את הצון, מה אני יכול לקחת מהצון. את הנחלות לא חיזקתם. יש צון שהן עוד לא חולות, אבל הן הולכות להיות חולות. אם לא יטפלו בהן עכשיו, אז בהמשך הן יהפכו להיות חולות. זה נקרא נחלות. התפקיד של הרועה זה לדאוג לנחלות, לחזק את הנחלות שהן לא יהפכו להיות חולות, לחזק את החלשים. את הנחלות הוא אומר לא חיזקתם, ואת החולה, מה שלא חיזקתם נהיה חולה. עכשיו יש חולה, ואת החולה לא ריפאתם, לא מרפאים את החולות. ויש לה נשברת, כבר נשבר העצמות, זה כבר חולי יותר חזק. ולנשברת הוא אומר לא חבשתם, לא דואגים לחבוש את הנשברות. ויש נידחת, מתרחקת מהצון, מתרחקת מהעדר, ואת הנידחת לא השבותם. יש עוד יותר, נידחת זה עוד אפשר להחזיר, עובדת התרחקה מאוד, צריך לבקש אותה, לחפש אותה, ואת העובדת לא ביקשתם. אתם הרואים מה התפקיד שלכם? לקחת את הטוב, לקטוף את הפירות הכי יפים בפרדס ולהתהדר בזה. התפקיד של הרועים זה לחזק את הנחלות, לרפות את החולות, לחבוש את הנשברות, להשיב את הנידחות, לבקש את העובדות, לחפש אותם. מה כן? ובחוזקה רדיתם אותם, ובפרך ניצלתם חזק. מה קרה לצון במצב כזה? והתפוצנה מבלי רועה. אין להם רועה לצון, אין מי שדואג להם, יש רק מי שמנצל אותם. הן מתפזרות. כשהן מתפזרות, ותהיינה לאוכלה לכל חיית השדה. כל החיות מגיעות וטורפות. ותפוצנה עוד יותר. והתוצאה, אומר הקדוש ברוך הוא, ישגו צוני בכל הערים. הצון שלי, הן שוגגות, הולכות, נופלות בכל הערים ועל כל גבעה רמה. ואין דורש ואין מבקש, ואף אחד לא מעניין אותו מה קורה לצון. לכן רואים שימעו את דבר השם. אומר חי אני, בגלל שצוני לבד ולא דרשו רואה יצוני, והרואים ראו את עצמם ואת צוני לא ראו, לכן הרואים שימעו דבר השם. כה אמר השם אלוקים, הנני אל הרואים ודרשתי את צוני מידם, והשבתי מרואות צון, ולא יראו עוד הרואים אותם, שיפסיקו לראות את עצמם, והצלתי צוני מפיהם ולא תהיינה להם לאוכלה. אני אציל את הצון שלי שהם לא יפסיקו לנצל אותו. כי כה אמר השם אלוקים, הנני אני, הקדוש ברוך הוא הולך להתגלות, ודרשתי את צוני, הקדוש ברוך הוא ידרוש את הצון שלו, וביקרתים והוא יבדוק מה קורה איתם. כבקרת רועה עדרו. מפה מגיע הביטוי הזה, מה זה כבקרת רועה עדרו? כמו רועה שבודק את העדר שלו, ביום היותו בתוך צונו נפרסות. הקדוש ברוך הוא יעמוד באמצע העדר ויבדוק מה קורה עם העדר. מה קורה עם כל העדר, ומה קורה עם כל פרט ופרט מהעדר. כולם נזכרים בסקירה אחת, ומצד שני יש הסתכלות על הכלל והסתכלות על הפרט. לא הכלל על חשבון הפרט, ולא הפרט על חשבון הכלל. והצלתי אתם, אומר הקדוש ברוך הוא, מכל המקומות שהם התפזרו שם, ביום ענן וערפל, אני אוציא אותם, אני אראה אותם, מראה טוב אראה אותם. אני אראה צוני ואני ארביצם, אני גם אתן להם לנוח. את העובדת אבקש, בסדר הפוך, את העובדת אבקש, ואת הנידחת אשיב, ולנשברת אחבוש, ואת החולה אחזק, ואת השמנה ואת החזקה אשמיד. הראינה במשפט. עד עכשיו הטענות היו על הרועים. פה על מי הטענה? על הכבשים עצמם, השמנות והחזקות. אז הנביא מסביר למה. הוא אומר, ואתן הצוני, הקדוש ברוך הוא הולך לשפוט בין שה לשה. אומר, אתם הכבשים השמנות. המעט מכם המראה הטוב תראו, לא מספיק שלקחתם לעצמכם את הדשא, את המראה הכי טוב, ואכלתם אותו. ויתר מראיכם תרמסו ברגליכם, את מה שנשאר, אתם רומסים ברגליים שאף אחד אחר לא יהנה? מה אכפת לך? יש לך ברוך השם כבר מספיק. מה אכפת לך שלמישהו אחר גם יהיה? מה שנשאר אתה רומס ברגליים שהוא לא יהנה? ומשקע מים תשתו. שתית את המים הכי טעימים, שהבוץ שקע ונשאר רק מים צלולים. שתית, מצוין, תהנה. אבל ואת הנותרים ברגליכם תרפסון? הוא גמר לשתות, נשאר מים, הוא הולך מרגליים שהכל יהפוך להיות בוץ, לא ראוי לשתייה, שאף אחד אחר לא יהנה. וצוני, הצון שלי, אלה החלשות, מרמס רגליכם תרענה ומרפס רגליכם תשתנה. הצון שלי צריכים לאכול מעורב בבוץ, הם צריכים לשתות מים שמעורבים בבוץ. לכן כה אמר השם, אומר הקדוש ברוך הוא, בא לשפוט בין שה בריאה ובין שה רזה. כי בצד ובכתף תהדוף, הוא אומר, באים עם הצד דוחפים, עם כתף חודפים, ובקרניכם תנגחו כל הנחלות. אם רואים מישהו חלש, אם רואים מישהו שאין לו כוח, נוגחים אותו עם הקרניים ומעיפים אותו, עד אשר הפיצותם אותנה אל החוצה. אומר, ושעתי לצוני ולא תהיינה עוד לבז, ושפטתי בין שה לשה. ואומר, והקימותי עליהם רואה אחד וראה אתם את עבדי דוד. דוד המלך יבוא והוא יהיה נשיא, הוא יהיה הרועה הטוב של עם ישראל. כך אומר הנביא ביחזקאל. מה ההתנהגות הזאת? ההתנהגות הזאת נובעת גם כן מנפרדות. כל אחד חי לעצמו, כל אחד קיים לעצמו. לא רואים אחד את השני, לא מרגישים אחד את השני. הרי האמת היא שכולנו אחד. האמת היא שהנשמה שלנו היא נשמה אחת, חצובה מתחת כיסא הכבוד. כמו שמבואר בספרים שההפך, ככל שאדם עולה במדרגה, הוא רואה יותר איך שכולנו אחד. אבל בחושך הגלות מביא לזה שכל אחד חי לעצמו, כל אחד רואה רק את עצמו. וכשרואה כל אחד רק את עצמו, אז זהו זה. עם ישראל כעם מת. הגאון מווילנה כותב בליקוטים בסוף ספר דצניוסה. הוא כותב, כי מעת שחרב הבית, יצאה רוחנו, עטרת ראשנו, ונשארנו רק אנחנו, עם ישראל נשאר גוף בלי נפש, גוף מת בלי נפש. ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר, ורימה מסובבת עלינו ואין בידינו להציל מזה, עקום גויים שאוכלים בשרנו. הוא אומר, מכל מקום, בשלב הראשון, עדיין היו חבורות וישיבות גדולות, עד שנרכב הבשר, והעצמות נתפזרו פיזור אחרי פיזור. בהתחלה היה את הישיבות הגדולות בנהרדה, בסורה, בפומפדיטה, בתקופת הגאונים. גם זה התבטל, התפזרנו בכל העולם. ומכל מקום, הוא אומר, היו עדיין העצמות קיימות. התלמידי חכמים בישראל, מעמידי הגוף, העצמות נשארו. אומר, עד שנרכבו העצמות, גם זה נרכב, ולא נשאר אלא תרווד רכב מאיתנו, נשאר קצת רכב, תרווד זה כמות של כפית של רכב, זה מה שנשאר ונעשה אפר. זה המצב שלנו היום. מכל החיים של עם ישראל נשאר מת, רכוב, קצת אפר, שנשאר תרווד רכב שנעשה אפר, זה מה שנשאר. שחה לעפר נפשנו. הנפש שלנו ירדה עד אפר. אומר, ואנחנו מקווים עתה לתחיית המתים. עם ישראל יחי, זה כשיהיה תחיית המתים. התנערי מעפר קומי. מהמצב הזה של תרווד רכב, של שחה לעפר נפשנו, יהיה התנערי מעפר קומי, ויערה רוח ממרום עלינו. זה דרגה שנייה, שעם ישראל התפזר, התחלק, כבר לא גוף אחד, אלא הוא כמה וכמה, כל אחד בודד, וכל אחד בפני עצמו מת. אבל יש דרגה יותר גדולה בחורבן. הייחוד של הנשמות של עם ישראל. הפעם תורה מאחדת את עם ישראל. היום אין לנו תורה. מלכה ושריה בגויים אין תורה. גם נביאה לא מצאו חזון מהשם. אבל יש את האבלות. שעל ידי האבלות אנחנו מתאחדים יחד. נזכרים בימים הגדולים שלנו. ועצם זה שאנחנו נזכרים בזה יוצר את הקשר, יוצר את החיבור לדבר הזה. יעקב אבינו כתוב וימאן להתנחם על יוסף כי אמר כי ירד אל בני אבל שאולה ויבק אותו אביו. אומר רש"י, מכאן הוא ידע שהוא חי. למה? כי גזרה על המת שהוא משתכח מן הלב. ואם יעקב מתאבל על יוסף 22 שנה אחרי שהוא נעלם, זה אומר שיוסף עדיין חי. אנחנו כרגע במצב שמחורבן בית המקדש עברו שלושה לבכי ועברו שבעה ועברו ששנה ושלוש שנים וחמישים שנה שיש כאלה שכבר לא אומרים קדיש ו-1948 שנה אחר כך אנחנו עדיין מתאבלים על בית המקדש. גזרה על המת שהשתכח מן הלב. אז זה לא מת. ירושלים לא מתה. בית המקדש לא מת. אם אנחנו מתאבלים, זה יוצר עדיין את הקשר. זה יוצר את החיבור. זה יוצר את הגעגוע לדבר הזה. זה עצמו מביא את הגאולה. זה עצמו מביא את הישועה. השלה הקדוש כותב, למה לא מתאבלים בתשעה באב שחל בשבת? אומר, למה? כי זה סותר על מנת לבנות. החורבכי והאבלות על חורבן בית המקדש, זה עצמו מביא את בניין בית המקדש. אומר, ועל כן אין להתאבל בשבת בתשעה באב, כי בניין בית המקדש אינו דוחה שבת. בניין בית המקדש אינו דוחה שבת. לכן לא מתאבלים בתשעה באב שבשבת. עצם הבכי על האבלות, זה עצמו נותן את הכוח. ראיתי בספרים שכתוב על יוסף הצדיק שהוא אמר וימאן. היה לו ניסיון גדול מאוד. ניסיון גדול מאוד במצרים. נגיע אליו השקצה הזאת ונסה לפתות אותו, וכמו שכתוב במדרשים, כל יום עם בגדים חדשים וכל הדרכים, והוא נבח, זרוק לו שם. אחים שלו מכרו אותו. אחים שלו מכרו אותו. ככה הוא יושב לו. איזה מצב נפשי זה? איזה מצב רוחני? איזה מצב פיזי? עבד. שום דבר נמצא שם. והוא מתגבר וימאן עם שלשלת. וימאן, הוא לא מוכן, הוא לא בשום אופן, הוא לא מוכן. מאיפה היה לו את הכוח הזה? מוימאן אביו להתנחם. כי יעקב וימאן להתנחם. כל זמן שיש חיסרון, יש חזרה. כל זמן שיש בכי על הדבר הזה, כל זמן שיש עדיין רצון לחזור לזה, יש עדיין סיכוי לחזור לזה. יש את הסיפור, סיפור חסידי שמספרים שהיה פעם יהודי, צדיק, שהיה מסתובב מעיר לעיר, ומדבר, וככה, חזק יהודים. הגיע יום אחד לאיזה כפר קטן, היה שם רק יהודי אחד, הגיע בלילה, קם בלילה, תיקון חצות, עושה תיקון חצות, ואז הבן אדם שומע בכי מהחדר, הוא מגיע אליו ושואל אותו, תגיד, מה אתה בוכה? חסר קרית? חסר צמיחה? אומר, לא, הכל בסדר, אני עושה תיקון חצות. אומר, מה זה תיקון חצות? הוא אף פעם לא שמע על הדבר הזה. אז אומר לו, תשמע, אני, פעם, כל היהודים היינו בירושלים, והיה בית המקדש. ואז היה לנו טוב לכל היהודים. והנה היום יצאנו לגלות, אין לנו, אני בו יושב, בוכה, מתפלל לקדוש ברוך הוא, שעוד נחזור לארץ ישראל, שנחזור לירושלים, כולם, כל היהודים, הקדוש ברוך הוא יביא אותנו על עננים. טוב, הבן אדם הזה קצת נלחץ, הוא אומר, אני צריך ללכת לשאול את אשתי. ככה, זה משהו גדול מדי, מעבר דירה עכשיו לירושלים, צריך לשאול את אשתו. טוב, הבן אדם הולך לאשתו, חוזר אחרי כמה דקות שהרבנית אמרה שזה לא מוצא חן בעיני הרעיון. מה לעלות לארץ ישראל? יש לנו פה בית, יש לנו פה פרות, אווזים, כבשים, תרנגולים, מה, איך להעביר את הכל לארץ ישראל? חם שם, לא מתאים לה. טוב, אומר לו, אבל תגיד לאשתך שפה יש את הטטרים. הטטרים זה היה כמו הבדואים, היו מסתובבים ממקום למקום, גונבים, גוזלים, אונסים, רוצחים, השם ישמור מה שהם היו עושים. אז יש את הטטרים, באים מפעם לפעם, לוקחים הכל. אז לעלות לארץ ישראל, שם אין טטרים, אולי זה ידבר אליה. חוזר לאשתו, חוזר אחרי כמה דקות. אשתי אמרה שלא, לא, בכל זאת לא נראה לה. היא חושבת שעדיף שהטטרים אין להם בתים, הם חיים באוהלים, הם עוברים ממקום למקום. שמשיח יבוא, ייקח את הטטרים לארץ ישראל ואנחנו נשאר פה. זה רעיון טוב יש לה. זה הבעיה כשאנחנו רוצים את הגלות. טוב לנו בגלות. אנחנו בכלל לא חושבים שיש מצב אחר, שאיזה מצב טוב יכול להיות. בן אדם יש לו 10 מיליון דולר בבנק, הוא חי על הגרוש והוא מרגיש טוב. הוא לא יודע בכלל שיש לו אוצר שלם. מסכן. המצב שלנו, יש לנו אוצרות כאלה גדולים. בגוף, בנפש, בכל דבר שמפריע לנו בחיים. כל דבר. מהדברים הנמוכים ביותר שנראה לנו שאין שום קשר. הכל, הכל, הכל מתוקן. באור פניך עלינו אדון נשא. כשיש לנו הארת פנים של הקדוש ברוך הוא, הכל מתוקן. והיום אין לנו את הארת פנים הזאת. הכל תלוי בזה, הכל מתוקם בזה. יש עוד דרגה בחורבן. דרגה הרבה יותר קשה. מיתת הצדיקים. מיתת הצדיקים. מה זה מיתת הצדיקים? 10 הרוגי מלכות. כל הצדיקים הקדושים שנפטרו. גם עכשיו, ראשי ישיבות, רבנים, הם המקיימים של עם ישראל. הם הצדיקים שמגינים עלינו. והקדוש ברוך הוא לוקח אותם כפרה עלינו. אבל איזה עונש גדול זה בשבילנו כשהם מסתלקים. ויש הערות דבש, רבי יונתן אייבשיץ אומר, אומר שא', יש שיטה בירושלמי, שבאלף אב היה חורבן בית המקדש. שואל הערות דבש, איך זה יכול להיות? הרי יש כלל לא תקום פעמיים צרה. לא יהיה פעמיים צרה באותו יום. איך יכול להיות שגם פטירת אהרון הכהן, וגם חורבן בית המקדש יהיו שתיהם באלף באב? אם זה תת באב, אז זה מיושב, כי זה צרה אחת. אבל אם זה גם פטירת אהרון הכהן, וגם איך יכול להיות? אומר, יערות ואש רבי יונתן אייבשיץ, פטירת צדיקים מחפרת רק אם אנחנו מתייחסים לזה בהתאם, אם אנחנו משתפרים. אם זה לא מוזיז לנו כלום, הוא אומר ההפך. אני לא רוצה לפרט. אומר ההפך מלא תקום פעמיים צרה. חס ושלום. אם אנחנו רואים מה קורה פה בעצם, זה הריסוד גדול, פטירת צדיקים. הארי הקדוש מסביר בשאר הכוונות, יש דבר כזה שיש לפעמים צריכת להגיע צרה על עם ישראל. השכינה הקדושה באה, כמו שראינו מקודם בזוהר, ומקבלת על עצמה את המלכות. אבל אז השכינה פונה לבנים שלה. יש צדיקים מיוחדים בדור שהם בני השכינה הקדושה. הם האנשים שלה. היא פונה אליהם ואומרת, מי מתנדב לקחת על עצמו? מי מתנדב לקחת על עצמו את הצרה הזאת ולפתור את עם ישראל מהצרה הזאת? וקם אחד הצדיקים ואומר, אני מוכן, הוא מקבל מחלה, נסתלק מהעולם, ועם ישראל ניצל. צדיק הלך, עשה כזה מסירות נפש. זו דרגה לא נתפסת. למסור עצמו למיטה בשביל שעם ישראל ינצל. כמה זה אמור לעורר אותנו? כמה אנחנו אמורים לדבוק בדרכיו, להשתפר, להתחזק בכבוד חכמים? אם אנחנו לעומת זה לא מתייחסים, מתעלמים בקושי חכם, השם ישמור, חכם שלא נספת כהלכה, או לא מתייחסים לזה מספיק, איזה רחמנה ליצלן, איזה כתרוג זה יכול להביא? השכינה מקבלת על עצמה את המכות בשבילנו, שיהיה לנו עוד הזדמנות, שנשתפר, שנתעורר. אבל יש עוד סיפור בגמרא. הגמרא מספרת שבזמן בני ציון היקרים, המסולאים בפז. מה זה מסולאים בפז? אומרת הגמרא שהם היו יפים כל כך, יותר יפים מהזהב. אומרת הגמרא, בעיקר בהתחלה, החשיב הדרומאי, הרומאים החשובים, היו נקטה בליונה דגושפנקה ומשמשי ארסאיו. כשהם היו משמשים מתתם, היו הולכים ושמים שם כל מיני ציורים יפים. אחר כך, מכאן ואילך, מחורבן בית המקדש, היה להם בחורים יהודים. היו מביאים אותם, מעמידים אותם שם, קושרים אותם למיטות, אסרי בקרר דפריו, היו קושרים אותם לרגליים של המיטות, ומשמשי, וככה הם היו משמשים. אמר לאחד לחברי, עומדים שני בחורים יהודים במקום כזה, במצב כזה, השם ישמרנו ויצילנו. אומר אחד לחבר שלו, היכה כתיבה, הקללה הזאת, איפה כתובה? איפה כתוב בתורה קללה כזאת שבחורים יהודים עומדים ונמצאים בחדר של גוי ורואים איך גויים חיים? זה היכה כתיבה. אמר לו, גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת, יעלם השם עליך. ידוע שהפסוק הזה דורשים אותו, יש במדרש, המקור הראשון זה יערות דבש, שדורשים אותו על מיטת הצדיקים. כשצדיקים מתים מהעולם, איפה זה כתוב הקללה הזאת? גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזה. אומר רבי עקיבא איגר, בהספד שלו על הגאון מווילנה, אומר, מה הסוד בזה? למה זה רמוז דווקא פה? אומר, כי כל כללה שכתובה בתורה, יש בה גם חלק טוב. יש בה גם דבר טוב. אומר, בכללה הזאת של מיטת צדיקים, אין שום דבר טוב. אין שום דבר טוב. והיות ואין שום דבר טוב, זה לא יכול להיות כתוב בתורה. אז איך זה כתוב? גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה, זה מיטת צדיקים. כי אין בזה שום דבר טוב. אנחנו רואים פה בגמרא שיש עוד דבר במחלקה הזאת. שבחורים יהודים עומדים ורואים איך גויים חיים, זה מיטת הצדיקים. זה מיטת הצדיקים, מהבחורים כאלה צדיקים כבר לא יהיו, השם ישמרנו. מי שרואה שנמצא בחדר שינה של גוי, השם ישמור ויציל. גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזה, אין בזה שום ברכה, אין בזה שום דבר טוב. השם ישמרנו, אנחנו יודעים, כמה בחורי ישראל נפלו. לא נדבר על השנים האחרונות, אבל אפילו בשנה האחרונה. אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חברו. פשוט ככה. אני יודע, אני אתחיל לספר לכם סיפורים, אתם לא תאמינו. אבל כל יום מתקשרים, אנשים יודעים שאני קשור לנושא הזה של אינטרנט והכל, כל יום מתקשרים, אם זה אבות שמתקשרים לבכות על הילדים שלהם. זה כזה צער, אני יכול להגיד לו, מה אפשר לדבר? מה אפשר להגיד? אבא, אני יודע, אני מבין את הכאב של האבא, אבא עשה טעות. הוא קנה לילד שלו מכשיר בלי להבין את המשמעות. והיום נבח, הילד נמצא בחדר שינה של גויים. והאבא רואה את המיטת הצדיקים, הוא רואה ילד טוב, ילד מתוק, שהיה כזה צדיק, שהיה כזה טוב, והיום מת הילד הזה. וכמה הורים מתקשרים לבכות על הילדים, וכמה ילדים מתקשרים לבכות על ההורים. בית התפרק, האבא הלך לו, האמא הלכה לה, כל אחד במקום אחר, ושמונה ילדים יושבים להם שם בבניין בפתח תקווה במדרגות. אני מדבר איתך סיפור אמיתי. שמונה ילדים יושבים בחדר מדרגות. האבא נמצא בפייסבוק, אם אני לא יודע מי, האמא לא מתפקדת, בית טוב, בית נורמלי. ככה נכנסו בלי גבולות, בלי הגבלות, זה כל יום, זה לא אחד מאלף, זה סיפורים שקורים כל הזמן, אם זה בחורים, אם זה צעירים, אם זה זקנים, זה מיטת הצדיקים, כל יום ויום. אין לנו בזכות מה לבקש, אנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא, ואסר ממנו מכת המוות, שהקדוש ברוך הוא יסיר מאיתנו את הגזרה הזאת. כי רחום אתה, כי כן דרכך עושה חסד חינם בכל לבדו. אין לנו שום זכות שאנחנו יכולים לבוא לבקש מהקדוש ברוך הוא שיציל אותנו מזה. יש דבר אחד, הקדוש ברוך הוא עושה חסד חינם בכל דור ודור. חסד חינם, היו 26 דורות בעולם בלי תורה והעולם מתקיים. 26 קילו עולם חסדו. ובכוח החסד חינם הזה אנחנו יכולים לבקש מהקדוש ברוך הוא שיסלק מאיתנו גם את הגזרה הזאת. הגזרה הנוראה, האיומה הזאת, לא נתפס בשכל איזה דברים קורים. אני אספר לכם בכל זאת סיפור אחד. משפחה גרה בגבעת שאול. משפחה יקרה מאוד, יקרה מאוד. האבא, הדיין, תלמיד חכם גדול. משפחה מאוד מאוד טובה, מאוד מיוחסת. האבא תלמיד חכם גדול. האמא הייתה תמיד אישה יקרה, איפה? תמיד שנכנסו לבית, הכל היה מסודר, הכל נקי, הילדים לבושים טוב, שישה ילדים לבושים טוב, הכל, בשמחה, בנחת, כל השכנים תמיד ידעו, זה משפחה מיוחדת, משפחה טובה, הכל טוב. והאמא, לדאבוננו, השתמשה באינטרנט לא נכון, והגיעה למקומות קשים מאוד. יום אחד היא עזבת המשפחה, עזבת הילדים. הילד הקטן, ילד בן שנתיים. ילד בן שנתיים, מתוק. סיפר לי חבר שלי שהוא לומד בכולל, שנמצא ליד הגן, איפה שהילד הזה, בבניין, איפה שהילד הזה לומד. הוא אומר, ילד, הלכתי לראות אותו, אולי זה, אמא רצה, לא רצה אותו כי משהו רע איתו. הוא אומר, ילד חמוד, ילד מתוק, ילד טהור. אמא שלו חתמה ויתור, היא לא רוצה אותם, היא לא רוצה שש ילדים, היא רוצה חיים חדשים, היא רוצה. ויתרה על שש ילדים שלה והלכה. מעשה שהיה, אני יכול להגיד לכם את כל השמות, כל הפרטים, זה מפחיד, זה מפחיד. מה קרה לה? אנחנו תמיד ידענו, יש מושג הזה, אמא יהודיה. נכון? אידי שמאמה, כמה שירים חיברו על זה, כמה דברים. אמא יהודיה מוכנה להפקיר את כל החיים שלה בשביל הילדים שלה. מוכנה לעשות הכל, מוכנה לשפוך את הדם שלה בשביל שלילד שלה יהיה עוד משהו, יהיה לה עוד דבר קטן. ישמעאל, אמא ישמעאלית, באמת לא היה אכפת לה מהילד שלה. היא מוכנה שהילד שלה יתאבד. אבל אמא יהודיה, אמא יהודיה, איזה אהבה זה לבן שלה. הרב הירש כותב, בפירוש על התורה, הוא כותב שרואים אצל ישמעאל, ותשלח את הילד תחת אחד השיחים. מה זה ותשלח את הילד תחת אחד השיחים? לא היה אכפת לאיפה הוא ייפול. למה? כי אמרה אל אראה במות הילד. אני לא יכולה לראות איך שהוא סובל. קשה לה. מה היא עושה? זורקת אותו, השלכה, זה לא זריקה, זה השלכה, בלי לראות לאיפה נופל, על אחד השיחים, אולי זה קוצים, אולי לא מעניין אותה, ותלך ותשב לה מנגד, הרחק עם תחווי קשת, כי אמרה על רבמות הילד. אומר הרב הירש, אם היהודיה בחיים לא הייתה מתנהגת ככה, יכול להיות שלכן קוראים את זה בראש השנה, אם היהודיה הייתה נשארת לידו ונותנת לו יד, גם אם זה יקרא לה את הלב, כי אם זה ינחם אותו לעוד שנייה, זה יעזור לו עוד דקה, שווה לה. היא לא זורקת את הילד והולכת, אבל תשלחו לי, לא עם היהודיה ולא עם הגויה. חתולה דואגת לילדים שלה. חולדה דואגת לילדים שלה. גם תנים חלצו שעד הניקו גוריהן. בת עמי לאחזר קיינים במדבר. עם היהודיה מפקירה שישה ילדים. איזה מצב הגענו? איך זה יכול להיות בכלל? לולא ראיתי לא האמנתי, אבל זה קיים ויותר ממקרה אחד. המכשירים האלה מסתבכים את השכל של אנשים, הופכים אותם למפלצות. מפלצות, נכנס בן אדם, יצא מפלצת. נכון, הבעיה היא שלא כולם רואים את זה מיד. צריך להיזהר מהדברים האלה כמו מאש. אני אגיד לכם את הסוד, אני מבין את זה ככה. היצר הרע יודע שזה הסוף. השטן יודע שזהו, נגמר לו הקרדיט. עוד מעט משיח, אנחנו ברגעים האחרונים. עד היום, מה הוא עשה? התחפש. יש וורט של רב חזקאל לוינשטיין, רב משגיח רב חזקאל אמר שיש גמרא בסנהדרין, הגמרא אומרת שהיה ויכוח אנטונינוס ורבי. ממתי יש לאדם יצר הרע? אז הרבי אמר שמי הזמן שהוא נולד, משלושה ימים אחרי ההיריון. אנטונינוס אמר שיש לו מזמן הלידה. אמרת הגמרא שם שאם לא היה לו מזמן, אם היה לפני הלידה, היה מבעט ויוצא. אם היה לו משלושה ימים אחרי היצירה, היה מבעט ויוצא. לאן? לאן? היה הולך לטייל בפארק? איפה היה הולך? שלושה ימים אחרי היצירה, כן? תשעה חודשים לפני שהוא נולד. היה מבעט ויוצא. לאן היה הולך? היה מת. היה יוצא, הפרשה, שום דבר, לפח, נכון? שום דבר לא היה קורה. זה היצר הרע? זהו, זה הסוד. היצר הרע לא רוצה שתהנה. היצר הרע רוצה שתסבול. היצר הטוב רוצה שתהנה בעולם הזה ובעולם הבא. היצר הרע רוצה שתסבול. יצר הרע זה מוות, אפס, חידלון, כלום. זה מה שהוא רוצה שיהיה. הוא רוצה להרוס לבן אדם את החיים, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. עכשיו רק מה? הוא יודע שאם הוא יבוא ויציע לך, יאללה, בוא נתאבד, תגיד לו, לא, לא, תודה, אני עסוק היום, תבוא בפעם אחרת. אז מה הוא עושה? מתחפש, שם תחפושת, איפור, נראה יפה, יפה, בא להציע לך, וואו, בוא תקנה, זה ענק, לכולם יש. יהיה לך את זה, בוא תיכנס לתוך המלכודת שלי, אז אני ארוס לך את החיים לגמרי. אני לא אשאיר ממך פירור, אני לא אשאיר ממך זכר, אני ארוס לך גם את העולם הזה, גם את העולם הבא, את הבית, את הילדים, לא אשאיר ממך כלום. זה הדרך שלו להגיע. פעם הוא היה משתדל להתחפש יותר. היה לו זמן, היום אין לו זמן. היום הוא מציג את הפנים האמיתיות שלו. מי שמתבונן בדבר, עוצר שנייה ומסתכל, רואה לאן הדבר הזה מוביל. זה מיטת הצדיקים. זה עוד חלק מהחורבן. אבל יש עוד חלק בחורבן, הרבה יותר עמוק. כל מה שאנחנו מדברים זה פרטים. יש את הצער הגדול, הצער של הקדוש ברוך הוא, הצער של השכינה הקדושה. זה יותר מהחוסר סיפוק שיש, זה יותר מהחוסר אחדות שיש, זה יותר מהעיבוד של הרוחניות שאין היום, אין שום גשמק ברוחניות, שום מנעה ברוחניות. זה יותר ממיטת הצדיקים, זה הצער של הקדוש ברוך הוא בעצמו. הקדוש ברוך הוא טוב, מדרך הטוב להטיב. את הכל הוא עשה בשביל להטיב לנו. כמה צער הוא מרגיש כשהוא צריך לתת לנו סתירה. כל אבא מרגיש את זה, כשלפעמים הילד עשה משהו, הוא צריך עכשיו לתת עונש לילד. הוא לא רוצה, לתת עונש לילד. הוא אוהב את הילד שלו. הוא רוצה שלילד יהיה טוב. אני לא רוצה שהילד לא ילך לטיול. אני יודע שזה חשוב לו, אני יודע שהוא יבכה. אני בוכה ביחד איתו ואני נותן לו את הסתירה כי אני חייב. הצער הזה להרגיש את צער השכינה, להרגיש את הצער של הקדוש ברוך הוא, קצת מאוחר, לא נאריך, אבל הזוהר הקדוש כותב שכביכול הקדוש ברוך הוא מגיע לבקר בבית המקדש. וזה כמו אבא שנכנס לבית אחרי שלא הייתה לו ברירה והוא שרף את הבית. והוא נכנס והוא רואה פה, הילדים היו יושבים, משחקים. והוא נכנס לחדר השני ואומר פה, הילדים היו יושבים ביחד ועושים שיעורים של הבית ספר. ופה היינו אוכלים ארוחות צהריים והיה כל כך נחמד. ופה היינו עולים לחדר שינה, ופה הם התחבאו פעם, ואיך היה טוב, ואבא הולך ובוכה. הקדוש ברוך הוא מגיע לבית המקדש הלילה הזה, מסתובב שם, פה הקריבו קורבנות, פה היה שמחת בית השואבה, פה היה כהן גדול נכנס לקודש הקודשים, ועם ישראל מחכה בחוץ. איזה טוב היה כשהבית היה בנוי. הקדוש ברוך הוא יושב ובוכה, אוי לו לאב שיגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. הוא יושב ובוכה עלינו, ואנחנו צריכים להצטרף לבכי הזה ולבכות ביחד איתו. ובכוח הבכיות, ובכוח האבלות, ובכוח שנכיר את החיסרון, ונתגעגע על הזמנים הטובים, נתגעגע על השלמות, יטיב השם ולא יוסיף ליסרה. אמץ ברכיים כושלות, חלק יעקב ומושיע בעת שרה, לציון ימלוך מלך, יאמר שלמו ימי אבלך, לאורו נישא ונלך, במהרה בימינו אמן. Amen.